עבירות סמים. סביר להניח כי במעגל האנשים הקרובים שלכם ישנם לפחות כמה וכמה אנשים המשתמשים בסמים. רגילים, נורמטיביים, ללא כל עבר פלילי ושאינם עוסקים בשום דרך שהיא בסמים על מנת להרוויח כסף או לחזק שליטה כוחנית ועבריינית כלשהי. בין אם התמימות וחוסר ידיעה של החוק ובין אם מניסיון לחמוק מבין אצבעותיו, החוק רואה את העוברים עבירה של שימוש בסמים באותו האופן. עד 3 שנות מאסר בפועל לרבות תשלומי קנסות כספיים, חילוט רכוש ופסילת רישיון נהיגה. הבלבול הרב של הציבור לגבי הסוגיה והענישה בנובע בעיקר נוכח העובדה כי כל מדינה מערבית מתייחסת למשתמשי הסמים שלה באופן שונה, כאשר לתמונה נכנסים גם מאמצי הלגליזציה והפתרונות הרפואיים הקיימים, שזוכים לעדנה מחודשת בשל יכולתם להשפיע משמעותית על בריאותו של החולה. נהיה בסך הכל בן 22 כשפתח את הדלת לשני חוקרי המשטרה. הם שאלו ותחקרו אותו ארוכות לגבי השימוש הקבוע שלו בחשיש וקנאביס ולחצו עליו למסור את שמות המוכרים. כך נחשפה תוך דקות רשת שכר ענקית המופעלת על ידי שני חברי ילדות המספקת סמים בעיקר לסטודנטים, שהמשטרה מנהלת אחרי החיפושים ארוכים מזה זמן רב. מה העונש הצפוי למוכרים? האם הם יוכלו לטעון לנסיבות מקילות כדי להפחית בעונש? כיצד יעזור להם עורך הדין? מהי המדיניות של בתי המשפט כאשר מדובר בסמים קלים וקשים? מהן עבירות סמים ומהי הענישה הקבועה בחוק? עבירות סמים נחשבות לעבירות פליליות נפוצות מאוד בעולם כולו, כאשר החוק בישראל מתייחס בעיקר לסחר בסמים. זוהי עבירה שלמעשה תמיד מתבצעת ביודעין וכתוצאה מכך אין שום אפשרות לטעון לנסיבות משפטיות אחרות מקלות כמו טענת תום הלב. פקודת הסמים המסוכנים אף מחמירה את התייחסותה הרבה יותר וקובעת שאין רק לסחור בסמים, אלא חל איסור מוחלט גם לצרוך אותם, לייבא אותם או לתת אותם לקטינים. העונש הקבוע בחוק לעבירות אלה הינו מאסר בפועל לתקופה של 3 שנים עבור עבירות החזקה ושימוש בסמים מסוכנים. עונש כבד הרבה יותר ניתן על ייצור, יצוא, הפקה והכנה של סמים מכל סוג שהוא, עבירה שעונשה יכול להגיע גם ל-20 שנות מאסר בתוספת קנסות כספיים, שלילת רכוש ופסילת רישיון נהיגה. במקרה של שידול קטין להשיג סם, שידול קטין להשתמש בסם מסוכן או נתינת סם מסוכן לקטין. החוק קובע עונש מאסר של 25 שנים בפועל. לצד הענישה החמורה, החוק מתיר את האפשרות לשימוש עצמי חוקי בכמות מוגבלת עבור הסמים קנאביס וחשיש, בכמות של עד 15 גרם, וקוקאין, בכמות של עד 0.3 גרם. מוזמנים לקרוא כאן עוד על העונש בגין שימוש בסמים. ההבדל בין סמים קלים לסמים קשים. המשטרה נלחמת רבות ובאופן נוקשה מאוד בעבירות הסמים. זוהי למעשה עבירה שבה משתתפים וביודעים כל הצדדים לעסקה ולפיכך היא לא כוללת קורבנות או מתלוננים שיעידו עליה או יגישו תלונה. לכן מפעילה המשטרה מחלק סמים מומחה הפועל בצורה נרחבת מאוד בשטח. מגייס מודיעין שוטף לגבי עברייני סמים וארגוני פשע עוסקים במחירה והפצה, אוספים ראיות ומתחקרים את הקונים, הכבדים, במטרה להביא את העבריינים לדין מהר ככל האפשר. אף על פי שהמשטרה על פי חוק איננה מבדילה בין סוגי הסמים מבחינת חומרת העבירה, בבית המשפט השופט והפרקליטות נוטים לבחון כל מקרה לגופו. בעת הדיון יבדוק השופט האם זוהי המידע הראשונה של הנאשם? האם יש לו כל עבר פלילי? האם השימוש היה בסם קל כמו קנאביס, או דווקא בסם קשה ומסוכן כמו הרואין? כך למשל, החליט בית המשפט בתל אביב להקל על שני חברי הילדות שמכרו לנסמים מסוגים שונים באופן קבוע, כאשר הואשמו ביבוא ומכירת סמים ובחזקתם שלא לצריכה עצמית. השניים הודו במעשים והביעו חרטה ובעברם אין כל עבירה פלילית אחרת, גיליון נקי. לכן פסק השופט עונש מאסר בפועל למשך 2.5 עבור כל שותף ו-18 חודשי מאסר על תנאי. בעבר הלא רחוק, עד לסוף שנות ה-90, נחשבו כלל סוגי הסמים כמסוכנים באותה מידה ועל כן נשפטו באותו האופן. אלא שהגברת השיח והמודעות לנושא וכן הופעתם של סמים מזוקקים ורעילים בעלי השפעות פסיכואקטיביות חריפות יצרו מעין הפרדה בין הסמים הקלים כמו מריחואנה, קנאביס וחשיש, לבין הסמים הקשים כמו קוקאין, הרואין, MDMA, LSD, אקסטזי ועוד. כיום המודעות לנזקי הסמים הקשים גבוהה מאוד ולכן הענישה בעבורם תהיה חמורה הרבה יותר. שימוש לצריכה עצמית. המשטרה עצרה את ליטל בצד לביקורת שגרתית. בזמן שחיפשה בזריזות אחר רישיון הנהיגה שלה להצגה, הבחינה שוטרת בזיעה קרה על מצחה של ליטול ובעובדה כי היא לחוצה יותר מהרגיל. על כן, היא עקבה את ליטל לצורך ביצוע חיפוש בריקבה ונמצאה בו שקית מריחואנה עם כמות של כ-40 גרם. ליטל מצידה טענה כי מדובר בחמות המיועדת לשימוש עצמי בלבד, אך נאלצה בכל זאת להתלוות לתחנה להמשך תחקור להתמודד עם הגשת כתב אישום נגדה. הרבה מאוד פעמים קורה מצב שבו נתפסים משתמשים עם כמות הגבוהה יותר מ-15 גרם, הכמות המקסימלית המותרת לשימוש והחזקה עצמיים באופן חוקי, ובכל זאת טוענים את טענת השימוש העצמי מול בית המשפט. במקרה זה חובת ההוכחה לעבירה של סחר בסמים היא על התביעה המשפטית. כלומר, על התביעה בעת הדיון בבית המשפט להוכיח כי הכמות שאינה גבוהה יותר מהמותר, נועדה למטרות סחר ועל החשודים יהיה להפריך את טענה זו. עורך הדין של הנאשם יצטרך כמובן לשפוך אור על מהלך חייו התקין כאדם נורמטיבי המשולב היטב בחברה ותורם לה, בעוד השימוש העצמי הוא כל חטאו בחייו. בנוסף לכך, הגישה של המדינה גורסת שאין כל טעם למצות את הדין עם אדם נורמטיבי שאין לו רקע פלילי ולכן לרוב יקבלו הנאשמים אזהרה בלבד בתיקים אלה, או אנשים שנועדו לטפל ולמנוע את הישנות ביצוע העבירה, כמו עבודות שירות לציבור, שלץ. חיפוש ללא צו, האם זה באמת חוקי? כתוצאה מצפייה מרובה בסדרות וסרטים אמריקאים. כולנו למדנו היטב כי לשוטרים אין שום זכות לבצע חיפושים ברכוש או באחד הנכסים שברשותנו ללא צו משפטי המורה על כך. אלא שהחוק הישראלי בניגוד גמור לתפיסה הזו, נכונה לחלק מהמדינות בארצות הברית אך איננה רלוונטית כלל בישראל. בהחלט מתיר חיפוש משטרתי וללא צורך בשום צו, בתנאי שקיים חשד לביצוע עבירות סמים על ידי אותו אדם. החשד יכול להתגבש בקרב המשטרה כתוצאה מריחה מסוים שעולה מדירת מגורים, מעדות כלשהי שנמסרה למשטרה לגבי אדם מסוים או אחד הנכסים שלו, למשל בית מלאכה או משרד, בחקירת אנשים נוספים שהובילה אליו וכד. לכן ההמלצה במקרה הזה היא לא לברר מול השוטרים שהגיעו למקום החיפוש מה דינו של הצו שהיו אמורים להביא איתם, אלא האם קיים או לא קיים חשד לפיו בוצעו עבירות סמים. אם השוטרים הגיעו אליכם במטרה לבצע חיפוש, תוכלו ליצור קשר עם עורך הדין במטרה לקבל הנחיות כיצד לפעול, מה לשאול את השוטרים בנוגע לחשד כלפיכם ומה לעשות אם תתבקשו להתלוות לתחנה או להגיע לתחקור. עורך דין מומחה לעבירות סמים קלים וקשים. בכל מצב שבו נחשדתם בביצוע עבירת סמים כלשהי, תוכלו להתייעץ איתנו מיידית ולקבל הנחיות מתאימות לכל סיטואציה. הכנה לחקירה או מסירת עדות משטרתית, ביצוע חיפוש או תפיסתכם בשעת מעשה. היות ולעבירות אלה ישנו ההיבט העברייני אך גם ההיבט השיקומי, קבלת טיפול וגמילה, ניתן לפעול במספר כיוונים ואסטרטגיות מול התביעה ומול השופט ולהשיג הפחתת ענישה משמעותית. הייצוג של עורך דין ותיק ומוביל בעבירות סמים מתאים גם לאנשים בעלי רקע פלילי או אישומים דומים נוספים. לאנשים עם מאסר על תנאי או כאלה שכבר הוטלו עליהם סנקציות מסוימות כמו פסילת רישיון נהיגה והחרמת רכוש או דרכון. הייצוג, הליווי והייעוץ מתבצעים תוך מומחיות והבנה רבה בתחום ומשלבים בתוכם שפע של ניסיון מקצועי ומעשי, מוניטין רב ושירות אדיב ומסור. סמים קלים וסמים קשים, מה ההבדל? טווח סוגי הסמים בישראל ובכלל הולך ומתרחב מדי שנה, כאשר בתוך מעגל הצריכה קיימים סוגים חדשים ואופנתיים, שצצים מפעם לפעם, לצד סוגים ותיקים שהשפעתם מוכרת וידועה. מסמים בעלי רכיבים פסיכודליים קשים מאוד ועד תרופות מסוימות שניתן להשיג בבית המרקחת ואפילו אלה המופקים מחומרים ביתיים שונים כמו גז מזגנים או בלוני הליום. למרות שהחוק היבש איננו מפריד בין סמים קלים כמו מריחואנה או חשיש לבן, סמים קשים כמו אקסטזי והרואין, עדיין שמורה לבית המשפט הפרשנות לקביעת העונש ביחס לסוג הסמים שנעשה בהם שימוש וביחס לחמות שנתפסה ונטען שהיא לשימוש עצמי. למעשה כ-20 אלף תיקים מוגשים אל שולחנו של בית המשפט מדי שנה, כאשר המדובר באחת העבירות הפליליות הנפוצות ביותר במדינה. פקודת הסמים בישראל והכמות המותרת לשימוש עצמי. עבירת שימוש בסמים הינה עבירה מעוגנת בחוק החל משנת 1973, כאשר בפקודת הסמים משנה זו ועד היום מצויה רשימת כל הסמים המסוכנים המתעדכנת מפעם לפעם. מכאן שכל סם שאיננו מצוי בפקודה זו לא נחשב כסם מסוכן, ועל כן לא בוצעה כל עבירה. בפקודה זו מפורטת בנוסף הכמות המותרת להחזקה למטרות שימוש עצמי. גרס וחשיש עד 15 גרם, אופיום עד 2 גרם, RSD עד 3 יחידות, קוקאין והרואין עד 0.3 גרם, מיטדון עד 0.15 גרם נטו, מורפין 0.3 גרם נטו, משרת אופיום עד 0.3 גרם תכולת מורפין נטו, פטידין עד גרם 1 נטו, אמפטמין, מיטאמפטמין ודקסאמפטמין עד 0.2 גרם. כל אדם שנתפסה ברשותו כמות גדולה יותר מהמצוין ברשימה זו, נחשב למי שהחזיק את הסם שלא למטרות שימוש עצמי אלא לצורך ייצור, ייבוא או שכר. עבירות פליליות חמורות מאוד שהענישה עליהם היא עד 20 שנות מאסר בפועל. במקרה של אישום באחת מעבירות אלה, יהיה על הנאשם להוכיח כי למרות הכמות החריגה, עדיין מדובר בשימוש עצמי בלבד. על כן, ישנה חשיבות רבה לייצוג והליווי המשפטי של עורך דין פלילי עתיר ניסיון והצלחות בניהול תיקים אלה. עבירה ראשונה של שימוש בסמים? בהחלט יש מה לעשות. כאמור, אנשים רבים המנהלים אורח חיים נורמטיבי לחלוטין ונוטים להתנהגות אזרחית טובה נוהגים להשתמש בסמים שונים, כאשר גם בני הנוער מהווים אחוז גבוה מטווח המשתמשים בישראל. אנשים אלה מעולם לא נשפטו בעבר ואין להם שום רקע פלילי. כאשר נתפס אדם שעובר לראשונה מאז ומעולם עבירה של שימוש בסמים וכי מובן היטב כי זהו שימוש עצמי, יהיה ניתן לגרום לכך שהתיק ייסגר מטעם חוסר עניין לציבור, תוך מתן אזהרה. יחד עם זאת, חשוב לציין כי ביצוע העבירה בפעם הראשונה כשלעצמה איננה מספיקה כדי למנוע הגשה של כתב אישום או פתיחה בחקירה משטרתית נגד המשתמש, אם רואה המשטרה לנכון לעשות זאת. בני נוער הנתפסים עקב שימוש בסמים ומובלים למעצר זקוקים בנקודה זו באופן רגיש ומיוחד לעורך דין פלילי רב מוניטין וידע שילווה אותם מאותו הרגע, כדי להימנע מגרימת נזקים כבדים לעתידם. רק עורך דין המתמחה בתחום זה יוכל להיות מורשה נוכחות בחקירה המשטרתית ואף להשיב במקום הקטין לשאלות החוקר. בשלב זה יוכל עורך הדין להבין לעומק את נסיבות המקרה ולגבש טקטיקת פעולה מתאימה שתמנע את פתיחת התיק הפלילי. עורך הדין יוכל להכין את הקטין לקראת התהליך ולהסביר לו כיצד ואם להשיב, איך ומתי. האישום יוכל להתבטל או להיות מופחת בדין בתנאי שאכן מדובר בעבירה ראשונה ובכפוף לכך שהביע בן הנוער חרטה על מעשיו. ברוב המקרים הדבר יביא לפנייה מוסדית לשירות המבחן לנוער במטרה לשקם אותו ככל הניתן ולמנוע ממנו לבצע שוב את עבירה זו, שתאלץ סופית את המשטרה להגיש כנגדו כתב אישום. עבירות סמים, החזקת סמים משותפת למספר אנשים. החוק קובע שכדי לגבש את עבירת השימוש בסמים, יש להחזיק ממשית בסם. לא מדובר בהכרח על קרבה פיזית לסם עצמו, אלא למידת השליטה הבלעדית שיש לאותו אדם עליו וליכולתו להגיע אליו לכדי עשיית שימוש בו. בתי המשפט מכירים היטב גם מצבים שבהם קיימת החזקה ללא יכולת שליטה. בא אדם אחד מחזיק בסם לטובת שימוש של אנשים אחרים ובתנאי שכל הצדדים יודעים ומסכימים על כך. בתיק שנוהל לאחרונה הוא אשמה אמא לחמישה, שהחזיקה בסם מסוג חשיש לטובת השימוש העצמי של כל בני הבית. המשפחה שכל ילדיה אינם בגירים כאשר הצעיר ביותר הינו בן 24, נוהגת לבצע שימוש עצמי במריחואנה וחשיש באופן קבוע, כאשר האם מקפידה להחזיק ולחסן את הכמות כולה ובמקום אחד. מאחר ומדובר בכמות שבחילוק לשבעה נפשות, האם, האב וחמשת הילדים, מניבה את הכמות המותרת לשימוש עצמי של כל אחד מבני הבית, התיק נסגר מחוסר אשמה. למרות שמדובר לכאורה בדרך התנהלות בתחום האפור, בחוק, יש להיזהר מאוד מעברה של סם מסוכן מאדם אחד לשני בשום דרך ומשום סיבה שישכן החוק אוסר זאת במפורש. במטרה להימנע מחיכוך עם מוכרים או לחסוך זמני נסיעות בתאומים, אנשים רבים נוהגים להתארגן לשימוש עצמי במשותף. כאשר נציג מסוים מהקבוצה אמון על רכישת הסמים בסכום כספי מסוים וחלוקתו בין החברים, בהתאם להחזר הכספי מהם. עבירה זו כבר יוצאת לחלוטין מתחום השיפוט של עבירות שימוש עצמי בסמים ומוגדרת כעבירה של שכר או אספקת סמים שעונשה עד 20 שנות מאסר בפועל. בעבירה זו, אין כל צורך בתפיסת הסמים פיזית. מספיקה רק עדות, לעתים תחת לחץ מסיבי של חוקרי המשטרה, של האנשים שרכשו אותם מהנאשם. גם במצבים שבהם סוכמה רכישה החסם לא הועבר, עדיין קיימת ביצוע עבירה חמורה, כאשר כתב האישום יוכל לטעון לעבירה של ניסיון לסחר בסם מסוכן. מומחים לתחום הפלילי ולדימי עבירות סמים בפרט. האם ידועים לכם החוקים לגבי השימוש בטלגרס או ההגבלות על הזמנת זרעי קנאביס מחול? האם ידוע לכם כיצד פועל תחום הענישה הצבאי בתחום עבירות סמים? האם אתם מכירים היטב את כל החוקים בנוגע להחזקת סמים לשימוש עצמי ברכב? מאחר ותחום עבירות סמים הינו רחב ביותר, מרבית ההגבלות והאיסורים בו מעלים סימני שאלה גדולים בקרב נאשמים, עצורים ומוזמנים לחקירה. משרדנו פועל מתוך בקיאות ועדכון שוטפים בתחום עבירות הסמים בישראל ומספק ייעוץ. ליווי וייצוג המתאימים באופן אישי לכל אחד מהמקרים השונים וללא פשרות על התוצאה הסופית.